רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל. חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
בוקר טוב. היום בתוכנית, אחרי ההתלהבות של חלקנו, של חלקים מהציבור מהצהרת טראמפ לגבי הטרנספר בעזה, נדבר גם על הנזקים שנגרמים מעצם ההצהרה. בצד היותר פרקטי וחשוב של החיים, נחגוג פתיחת בית ספר לרפואה שייתן סוף סוף תחילת פתרון למחסור ברופאים. ננסה להבין האם בינה מלאכותית תחליף כבר בטווח הקרוב את הצורך במשרדי פרסום ואנשי שיווק. נבחן כלים טבעיים יומיומיים להתמודדות עם חרדה, שמה לעשות, רבים מאיתנו מתמודדים איתה. נדבר גם על מיזם משותף לערביי ישראל ויהודים, שאולי פה פותח פתח למודל עתידי ופתח לתקווה לחיים משותפים טובים יותר. מיקי קם ויהודה עדר יהיו פה וידברו על הסוד לחיים זוגיים קבועים ומשמעותיים, וגם נירו לוי הכינו וכאן הגולבגר פיזמוני תתארחו. הכל עטוף במוזיקה נהדרת שערך הלל אבמוביץ', על ההפקה עידן ריבר ואמילי חביב, על הצד הטכני הרים אותו פה הבוקר קובי גרבסקי, ונעבור לנושא הכי חשוב בחיינו, הבריאות. אבל אין לנו מספיק רופאים, והרבה ועדות ודיבורים על תוספת רופאים. והנה דוגמה לפתרון מעשי, טקס פתיחת בית הספר חדש לרפואה באוניברסיטת רייכמן נתקיים השבוע. הנה זה קורה. בוקר טוב לפרופסור אוריאל רייכמן, הנשיא, מייסד ויושב ראש דירקטוריון אוניברסיטת רייכמן.
בוקר טוב.
בפעם הקודמת שדיברנו היו עוד עיכובים באישור המלל, אבל הנה זה קורה.
כן. יש כאן תערובת של תופעות מצד אחד, באמת, מבחינת המערכת, מערכת המלאג, היה קצת עיכוב, הייתה להם בעיה קצת בגלל התנגדות של חלק מהאוניברסיטאות, אבל מצד שני, כשאני מביט על הצד החיובי, כן. הייתה כאן תופעה בלתי רגילה. מסביב למיזם, באמת הצטרפו כל מערכות הרפואה החשובות בישראל. זה התחיל עם בית חולים תל השומר, שהתייצב מאחרי הרעיון, הצטרף כמובן גם מרכז רבין, מרכז רפואי רבין, ולאחר מכן גם הכללית, קופת חולים כללית, וגם קופת חולים מכבי. שני הגופים האחרונים מייצגים 75% מכלל השירותים הרפואיים בארץ, ושני בתי החולים הם בתי החולים, באמת בתי החולים מובילים, המובילים בישראל והגדולים בישראל. בקיצור, זו הייתה תופעה שהיא לא כל כך מקובלת, אבל יחד עם זאת, ברוח התקופה הזאת וברוח השעה, אנחנו כולנו יחד, שני המרכזים הרפואיים הגדולים האלה, של שיבא ורבין, והשירותים הרפואיים בקהילה הגדולים, ואנחנו באמת שילבנו ידיים כדי באמת להתחיל ולסייע בפתרון בעיית הרופאים בישראל.
אז קודם כל הברכה בעיקר מאיתנו, הפציינטים והפציינטים עתידיים של אותם רופאים, עד כמה הרופאים האלה, בעצם בית הספר יוסיף רופאים, או שפשוט תלמידים ישראלים לא יצטרכו ללמוד בחול, או יצטרכו ללמוד פחות בחול, ובטח עם החשש שהם לא יחזרו לארץ?
תראה, הבעיה של הכשרת רופאים בארץ היא בעיה קשה. יחד עם זאת, צריך להבין שמה שאנחנו למעשה נתנו, הוכחנו, שאין בעיה אקוטית ובלתי אפשרית מבחינת השדות הקליניים, כלומר מקומות בבתי החולים, מבחינת הכשרת הרופאים, ביחס לממוצעים ב-OECD, מדינת ישראל נמצאת מתחת לממוצע, בשעה שהייתה צריכה להיות מעל, בוודאי מעל הממוצע, בהכשרה של רופאים בגלל המצוקה שקיימת, והיא כמובן תתגבר. ולכן אנחנו מתחילים את הדרך עם 82 סטודנטים לרפואה, כמובן שאין בכך כדי לפתור את בעיות הרפואה, אבל יש כאן קריאה שניתן לעשות מאמץ מכל מיני כיוונים, גם אם אתה לא מסובסד על ידי המדינה, כדי לפתור את הבעיה.
כן, קראתי כל מיני תגובות על שכר הלימוד שעומד בערך על 25,000 דולר בשנה, שזה סכום קטן ביחס לאוניברסיטאות בארצות הברית, סכום יותר משמעותי ביחס לסטודנט רגיל שמשלם פה. סטודנט שהולך ללמוד בחוץ לארץ, רפואה, מוציא סכומים דומים?
תלוי באיזה מערכות. כן, באירופה, בתי הספר המובילים, הם משלמים בערך אותו דבר, של המקבילה בסך הכל של 100,000 שקל לשנה. תראה, העלות היא עלות גדולה, ואנחנו, שאנחנו לא ממומנים ומסובסדים על ידי המדינה, חייבים לחסות העלות. הערכה שלנו, אנחנו, שכר הלימוד שלנו נקבע על 98,000 שקל, ובוודאי הסכום הזה לא מכסה את את ההוצאות השוטפות שלנו לפחות בשלוש שנים הראשונות, עד שהמערכת תתאזן ותרוץ. שמנו בצד גם כסף של, אני יודע, בסביבות 23 מיליון שקל, כדי לחסות את העלויות של השלוש השנים הראשונות. אני מקווה שהחל מהשנה הרביעית נגיע לאיזון של כיסוי כל ההוצאות השוטפות בשכר הלימוד הזה. המצב באוניברסיטאות המסובסדות הוא כזה שהמדינה מקצה על כל סטודנט שלומד רפואה, המדינה מקצה 73,000 שקל, וכמובן מכסה עוד הוצאות נוספות מסביב להרצת ופיתוח בית ספר לרפואה, בתי ספר לרפואה. לכן, מכיוון שלנו אין ברירה, אז אנחנו נאלצים לקחת את שכר הלימוד הזה. להגיד לך שאנחנו אוהבים את זה? לא, אני חושב שהמדינה הייתה עושה נכון עם מול מה שהיא משקיעה בכל סטודנט בבתי ספר באוניברסיטאות המסובסדות. היא הייתה גם מקצה, אנחנו לא מבקשים את הכסף, הייתה מקצה מלגה לכל סטודנט, נניח 50,000 שקל, כדי שגם אנשים שהם לא, יקשה עליהם מאוד לשלם שכר לימוד כזה, יוכלו ללמוד אצלנו.
כן, וכמו שאמרתי, מי שנאלץ, אין לו מספיק, אין מספיק מקומות להתקבל הם בארץ, ונאלץ ללמוד בחוץ לארץ, זה לא משנה אם זה באיטליה או במקומות אחרים, צריך להוציא גם כן הרבה מאוד כסף עצב סביב המעבר והלימודים שם.
בהחלט, בהחלט. תראה, הבעיה היא אקוטית מכל מיני, כרגע בארץ, מכל מיני סיבות. ראשית, בזמנו, מה ששיהיה לנו זה הייתה עלייה רוסית.
כן.
רופאים שבאו מברית המועצות לשעבר, הם רובם בפנסיה היום. ויחד עם זאת, רפורמה שנקראת רפורמת יציב, מערכת הבריאות בבתי החולים, בדקה את כל בתי הספר לרפואה שמהם בחוץ לארץ, שמהם באים ישראלים בחזרה לארץ.
כן.
והתעצלה שליש מהם, שליש מכל אלה הרופאים שבאים מחוץ לארץ, באים מבתי הספר שרמתם אינה מספקת לפי דעת המערכת הרפואית בארץ. כן. והחל מהשנה הבאה הם לא יתקבלו יותר ללמד להיות רופאים רשמיים בישראל, שזה עוד יותר יוצר, מגדיל את המצוקה שקיימת. אני גם רוצה להגיד לך עוד משהו.
כן,
תראה,
בבקשה.
כרגע אנחנו מקבלים ממש קריאות של אנשים שלומדים בחוץ לארץ ונתקלים ברמות של אנטישמיות שלא חשבנו שבכלל יכולים להתרחש בתקופה ובעת הזאת. ויש שם לא מאות אנשים שרוצים להפסיק את הלימודים שלהם ולבוא ולהשלים אותם בארץ. ובמידה מסוימת גם קשה היום בחלק מהמקומות לנסוע וללמוד במקומות כאלה בחוץ לארץ. אני הייתי אומר גם יותר מזה, חלק מסוים מהאנשים שלומדים בחוץ לארץ, אם הם מסתדרים, הם סטודנטים ואומרים כך הלאה, אז חלק מהם גם לא חוזר.
כן, שזאת הבעיה הגדולה.
גם גוברת, נכון. בעקבות המהפכה המשטרית, היה באמת גם, הייתה גם עזיבה של קבוצות שלמות של רופאים מארץ, ולכן אנחנו כולנו חייבים לעשות מאמץ משותף, ולהגיע למצב שבמדינת ישראל מתגברים על הבור שרק 31% מהרופאים שישראל זקוקה להם כל שנה לומדים בישראל.
קודם כל, הרווח הוא כולו שלנו, באמת בתקופה האחרונה הגשמת את החזון, גם הכרה פורמלית ברייכמן כאוניברסיטה, ועכשיו בית ספר לרפואה. באמת באמת מחמם את הלב. פרופסור אוריאל רייכמן, הנשיא המייסד ויושב ראש דירקטוריון אוניברסיטת רייכמן, תודה רבה רבה. כן, אז מג'ון וויליאמס והפתיחה של סטאר וורס לפנטזיות אחרות, או אולי מציאות אחרת לגמרי, תוכנית הטרנספר של טראמפ, בכלל המצב שלנו ביוש, כל הדברים האלה מחייבים שיחה עם דוקטור מיכאל מילשטיין, ראש הפורום ללימודים פלסטינים באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
בוקר טוב, יורם.
אולי נתחיל לא בתוכנית טראמפ, אלא אולי בנזקים שעצם ההצהרה עושה לתוכנית שהיא... ריאלית או לא ריאלית, בוא נגיד שרוב האנשים חושבים שהיא לא ריאלית, אבל בוא נדבר על הנזקים המיידיים של ההצהרה עצמה.
כן, אתה יודע, נגעת ממש בנקודה הנכונה, יורם, כי עוד הרבה לפני שאנחנו מדברים על הסבירות, ואני מסכים עם מה שאמרת, זה נראה הרבה פחות סביר למימוש מאשר באמת ניתן ליישום. תשמע, זה כבר מתחיל ליצור נזקים. כלומר, אתה מסתכל על היחסים בין ישראל לבין העולם הערבי. ואני כאן אומר, אני פותח ואומר, העולם הערבי בסוג של פאניקה מהאירוע הזה, כי הוא, בוא נגדיר את זה ככה, באמת מאמין שטראמפ הוא אדם רציני, אדם שרוצה לדחוף לדברים ויכול לפחות ללחוץ כדי לממש את מה שהוא רוצה. ונכון לעכשיו, ברגע שישראל מתייצבת בצורה כל כך מופגנת, כמו שראש הממשלה עשה ביומיים האחרונים, לצד ארצות הברית, ואומרת, זה גם הרעיון שלנו, אז תשמע, בקהיר ובאמן ובריאד ובמקומות אחרים בעולם הערבי אומרים, אוקיי, אנחנו מבינים, יש כאן בעצם מזימה אמריקאית-ישראלית, הם מתחילים לפגוע בנו, ואני מאוד חושש, אתה יודע מה, בוא נעזוב את זה שאני לא רואה איך אנחנו עושים נורמליזציה עם סעודיה, תוך כדי זה שאנחנו מנסים לדחוף את התוכנית הזאת, אני גם מתחיל לחשוש ליחסים שלנו עם ירדן ועם סעודיה, עם ירדן ועם מצרים, שכאמור, ממש רואות בזה סוג של פגיעה באינטרסים הלאומיים שלהם. וכאן אני מאוד הייתי שמח אם דווקא המנהיגים שלנו, מקבלי החלטות באמת ברמה הכי, הכי גבוהה, היו לא רק מביעים התלהבות, וכמו שאנחנו רואים זה כרגע בעיקר באנגלית, הבאות ההתלהבות האלה, אלא גם מסבירים לנו האם זה ישים. אתה יודע, לדבר איתנו ברמה של שיקוף מדויק של דברים, ולא רק סיסמאות, כמו שכבר הורגלנו לזה ב-16 חודשים האחרונים. כן. אבל אני כאן כן הייתי מצפה קצת לזהירות וליותר תבונה מההנהגה שלנו.
האם יכול להיות שזו טקטיקת מסע ומתן, לוותיקי מסע ומתן בעולם העסקי, קוראים לזה רד הרינג, אתה מכניס את האז הגדולה הזאת מנופף בצד השני כל כך ממוקד בזה, ובסוף זה דוחף אותך להביא לעסקה הפוכה, כפי שכבר כן. טראמפ עשה בסיבוב הקודם עם תוכנית סיפוח, כלומר שיהיה לו מה לוותר כשתהיה נורמליזציה, זה נשמע הגיוני?
נשמע, זה נשמע ממש הגיוני. אני חייב להגיד, היו לי שיחות עם קולגות, גם בירדן, גם במצרים, גם באיחוד האמירויות. הם כולם אמרו לי דבר מעניין, הם בהרבה מאוד ריחות ובהרבה מאוד מתח, אבל אמרו, תשמע, הסיפור הזה נשמע כל כך מופרך, שאין מצב שאין כאן איזה סוג של אג'נדה נסתרת מאחורי כל העניין הזה. ויכול להיות שבאמת, בדיוק מה שאתה אמרת, טראמפ מנסה למעשה להציב מחירי פתיחה מאוד מאוד גבוהים, כדי להתחיל להיכנס לתוך תהליך של דיאלוג, שבמסגרתו יוותר למישהו באמצעות מה שהוא הציב עכשיו. והכוונה היא בעיקר, כשאני אומר כאן דיאלוג, הכוונה היא בעיקר למדינות ערב, סוג של איתות, שאומר, תשמעו, אנחנו מתחילים לקדם את הדבר הכי חשוב לי בעולם, שזה נורמליזציה עם סעודיה, בין ישראל לסעודיה. אני ממש מבקש מכם לא להפריע ולא להכשיל עם כל מיני דרישות שזה תהיה מדינת פלסטינית כתנאי, כי אני יודע שהדברים האלה יכולים להפריע. ואם אתם תתנהגו יפה, אני מסיר את התביעה הזאת שמיליון נקודה 800,000 פלסטינים יעברו לתחומכם ויערערו את המצב שלכם. ואתה יודע, יורם, הייתה לי גם שיחה מעניינת עם דיוויד מקובסקי, שהיה היועץ של ג'ון קרי, של מזכיר המדינה הקודם, הקודם האמריקאי, והוא אמר לי אותו דבר, הוא איש ותיק בוושינגטון, הוא אומר, תראה, באמת התחושה היא של עסקן נדלן, שבאמת עושה כרגע סוג של... התדיינות והעלאת מחירים גבוהים, ונראה שזה הרבה פחות רציני. אומר לי גם מקופסקי, תשמע, אנחנו מדברים עם אנשים מהממשל, לאף אחד אין תוכנית. כלומר, זה אמירות, זה לא משהו מאוד מאוד מסודר.
ויכול להיות שמי שבסוף ישתף פעולה, בין אם זה הסעודים, אמירתים או אחרים, באיזשהו בנייה של עזה או בנורמליזציה במקרה של הסעודים, הם יוכלו לבוא ולהגיד, תראו, הנה, אנחנו, ההישג שלנו, זה מנענו את הדבר הזה. כלומר, הוא יוציא אותם נכון. גדולים.
נכון, לא, אני מסכים איתך, אם כי אתה יודע, אני חייב לומר לגבי, בעצם זה החלום שלנו, הישראלים, לראות את הסעודים והאמרתים נמצאים לדוגמה בעזה, צריך רק לומר כאן, האנשים האלה הם מאוד מאוד זהירים ומאוד מאוד מחושבים בכסף שלהם. דקה לפני שהם מכניסים יד לכיס ומתחילים לשפוך דולרים בעזה, הם רוצים לראות שני דברים. אחד, שיש שם באמת סיום של המלחמה, שניים, שחמאס לא נמצאת שם בעמדות מפתח. כן. וכרגע אני חייב לומר, הם לא רואים את הדברים האלה.
גם אנחנו לא, כן.
בדיוק, לא כל כך מהר אנחנו נראה אותם כאן.
ובחזרה לדברים שאמרת בפתח הדברים, האש הזה מלבה, אז גם אם יש אנשים שמבינים שזה כנראה הצרה ושהיא לא מעשית, מתנה נהדרת לאיראנים ולכל מי שמנסה ללבט פה את הזירה, בטח באיוש. זה חומר נפץ נהדר.
כן, ואתה יודע, האיראנים כבר בכל השבוע האחרון, בעיקר ביומיים האחרונים, המסר שלהם לעולם הערבי הוא, אתם מבינים? אמרנו לכם, מה חשבתם? הם הולכים ביחד, הציונים ואמריקה. זה ברור לגמרי שהם מכינים נגדכם, בערבית קוראים לזה מואמרה, מזימות. ותשמע, אני מאוד חושש, ואני אומר את זה בצורה מאוד מאוד זהירה, שיכול להיות שאנחנו נתחיל לראות כאן אפילו התקרבויות בין איראן לבין העולם הערבי, שלא רק חרד מטהרן, הוא גם שונא את טהרן, והוא ממש בנה על טראמפ בתור אחד שיבוא עם מקל גדול וישליט כאן סדר באזור, והעולם הערבי עכשיו מצוי בסוג של חרדה רב-מימדית, גם מזה שאולי טראמפ מנסה לדחוף לו כמעט 2 מיליון פלסטינים לכיוונו, וגם, רגע, אז יכול להיות שהוא לא כזה נוקשה כמו שהוא הציג את עצמו, והוא כאן מתחיל בכלל לדבר על אולי נעשה סוגים של דיאלוג עם טהרן. כן, אני לצערי חושש שאחרי שחודשיים שלושה האיראנים היו כאן בחרדות, גם בגלל מה שנעשה בלבנון וגם בגלל הזכייה של טראמפ, יכול להיות שהם כאן בתחושה טיפה יותר טובה.
וכמובן היוש, כרגע המצב הוא זירת קרב לגמרי לגמרי.
נכון. וכאן את יודע, אני חושב שאנחנו צריכים לפקוח עין חדה מאוד על מה שקורה שם. אני מאוד לא רגוע עם מה שקורה באיוש. אתה רואה הצטברות של כמה דברים. גם השחרור של מאות האסירים, שכמעט כולם הם מאיוש, והרוב הגדול הם מחמאס, וממש רוצים להתחיל לחזור לפעילות צבאית, פעילות טרור. אתה רואה את החולשה של הרשות שלא הצליחה לעשות מבצע גדול בג'נין כמו שהם רצו. אתה רואה את המשבר הכלכלי שנמשך שם מאז השבעה באוקטובר, בעיקר בגלל יציאת הפועלים. ואתה מבין שיש כאן הרבה מאוד רכיבים בתוך נוסחה שעלולה להביא לפיצוץ. ואנחנו רואים את זה כרגע בעיקר בג'נין, שם הצהל פועל, אבל אני לא הייתי אומר שזה רק נעצר שם. זה יכול בקלות להתחיל לגלוש גם למקומות אחרים. לגמרי, אני חושב שזאת הזירה הבאה וכמעט הכי, הכי רגישה, שאנחנו מאוד צריכים להתמקד בטיפול בה, ווידאו שלא לא יגלשו שם בעיות בצורה מהירה מדי.
טוב, אנחנו נקווה שגם באמת חומר הבערה הנוסף שהוא שלח לזירה לא ידליק, אבל בעיני אלה שרוצים להציט, אז זה חומר מצוין, זה בדיוק כמו עלייה להר הבית, אפילו יותר טוב.
לגמרי, זה באמת הסוג הניצוץ, הייתי אומר יורם, שממש נדרש כדי להבהיר בסוף את כל הדלק האלה שמצטברים שם.
הרגשת שדוקטור מילשטיין, שהאמריקאים מנסים קצת למתן, למשל בתגובה של דוברת הבית הלבן, שאמרה שזה זמני, זה לא טרנספר קבוע?
נכון, והיא גם, אתה יודע, זה אגב עוד עדות לזה שכנראה זה לא באמת תוכנית, זה יותר סיסמאות, כי היא גם אמרה, הרי באותה נשימה, כוחות אמריקאים לא יגיעו לעזה, וזה גם לא יהיה כסף שלנו, זה יהיה כסף של גורמים אחרים, היא הגדירה את זה. ככה שאתה מבין שהכל שם באמת על הקרח, אין שם באמת איזה משהו מסודר, וזה מביא באמת הרבה אנשים להבנה שיכול להיות שבאמת זה שוט לחץ כדי להשיג דברים אחרים, אבל בדיוק כמו שפתחנו את השיחה, עד שאפילו נגיע לדברים האחרים האלה, כבר מצטבר המון נזק. בדיוק כמו שהיה עם הסיפור של הסיפוח. גם בלי סיפוח התחיל להיווצר נזק. ואנחנו צריכים לראות שאנחנו לא קופצים כאן בראש וסופגים את כל הנזק.
כן, במיוחד שאנחנו הזדהינו ישר עם ההצעה הזאת, וכמובן מניח בלית ברירה, לא אמרנו זה לא מתאים לנו, או זה לא
פיזיבי. אני חושב שגם בהרבה התלהבות, אורם, אתה יודע, זה לא רק שמישהו קפה עלינו, התחושה שלי שגם אנחנו חלקנו. פיתחו פנטזיות מטורפות, בלי בכלל באמת לחשוב בהיגיון האם זה ישים כל הנושא הזה.
חברים, אנחנו במזרח התיכון, שום פנטזיה קפיטליסטית מערבית לא ישימה פה. דוקטור מיכאל מילשטיין, ראש הפורום ללימודים פלסטינים, אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה רבה על התובנות.
תודה רבה, שבת שלום.
חותמים שבוע. טוב, אנחנו עוסקים בתוכנית פה הרבה בחשיבות העסקים הקטנים לכלכלה שלנו, הם ליבה של הפעילות הכלכלית. אותם אנשים שלא הלכו בדרך הבטוחה כסחירים, אלא הקימו עסק, אלה שלא ישנים בלילה. ראיתי, כמוכם אני חושב, מהלך מתוקשר מאוד של בנק הפועלים, פרסומת שמציעה לעסקים קטנים שירות בינה מלאכותית, ושאלתי את עצמי האם זה רציני או אם זה רק שיווק. בוקר טוב ליגאל ברקת, סמנכ"ל שיווק בנק הפועלים.
היי יורם, בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
תתאר לי את המוצר קצת, כלומר אלאז שזה שיווק וירטואלי, מה זה אומר?
אלאז זאת פלטפורמה, אלא בעצם היא סוכנת וירטואלית, בוט, של חברה ישראלית, סטארט-אפ מדהים ומדליק שנקרא מרקטים, שהיא בעצם מאפשרת, היא יודעת ללמוד את בית העסק מתוך הנכסים הדיגיטליים שלו, זאת אומרת, אתר האינטרנט שלו, עמוד הפייסבוק, עמוד האינסטגרם, ומאותו רגע היא בעצם מתחילה לייצר לו כמו משרד פרסום, תוכנית חודשית, גאנט, מה שנקרא, של פוסטים ברשתות, היא מנסחת לו אותם, היא מעצבת לו אותם, והיא פשוט בונה לו את כל מה שאיש פרסום היה בונה לו, ברמת דיוק די מדהימה.
וזה, אני מניח, לא נועד לעסק שהיום כבר עובד עם משרד פרסום, כלומר אין את האיום הזה של מעכשיו לא נעבוד יותר עם משרדי פרסום, או שזה גם מתאים לעסקים גדולים יותר?
קודם כל זה מתאים לעסקים בכל גודל, להפך, עסק גדול ככל שיש לו יותר מידע ומה שנקרא footprint, יותר צביעת אצבע דיגיטלית, אז מערכת ה-AI יודעת ללמוד אותו יותר טוב. במערכת הזאת משתמשים גם משרדי פרסום אגב, כדי פשוט לייעל עבודה אל מול לקוחותיהם. אז המערכת היא בהחלט יודעת לתת מענה למגוון מאוד רחב של עסקים, אבל היא יותר מיועדת לעסקים קטנים, כי שם יש תמיד את אני קורא לזה הדילמה הנצחית של העסקים הקטנים, שיש להם צרכים, אין להם משאבים, ולרוב אין מי שיפתור להם אותם.
כלומר, הם פשוט לא מפרסמים, ופשוט...
כן, אני אתן לך סתם כמה נתונים. תראה, אנחנו על המערכת הזאת ישבנו כמעט שנה, ופיתחנו אותה ובדקנו אותה, כולל פיילוט רחב עם עשרות עסקים של פועלים שעשינו, כדי באמת לוודא שהעסק עובד. ועשינו גם סקרים, נשמע, נתון מדהים, 86% מהעסקים מעידים שהדבר שהכי מטריד אותם זה נושא השיווק והמחירות. במקום הראשון, אגב, לא הפיננסי, לא שום דבר אחר, במקום הראשון מטריד אותם הסיפור של איך מביאים לקוחות. 75% מהם בעצם עושים את כל העבודה בסושיאל, שזה היום כלי הפרסום העיקרי לעסקים קטנים בעצמם. תזכור, זה לא אנשי שיווק, זה לא אנשים שיש להם בהכרח התמחות. הם עושים את זה בעצמם. אגב, הם משקיעים בזה בממוצע 4.6 שעות בשבוע. אם אני עושה הקבלה לשעות של שכיר, זה 10% משרה, שהיום עסק קטן מבזבז, או בעלים של עסק קטן מבזבז, על... להתעסק בשיווק ומחירות, מה שלא בהכרח הוא טוב בו.
אני מכיר אחרים שאפילו משקיעים יותר זמן מזה, כן.
כן, כן, דיברתי על ממוצעים.
כן, כן, כן. אז באמת זה פתרון וירטואלי שנותן פה פתרון, קיים כבר בעצם, כלומר זה כבר עובד.
זה עובד לגמרי, אני יכול להגיד לך שאני מאוד הופתעתי מכמות המצטרפים, אנחנו מדברים על אלפי עסקים שנרשמו, ואני מדבר כבר על אלפי פוסטים שיוצרו על ידי המערכת מאז שעלינו בקמפיין לפני שבועיים, וזה נתון שהוא נתון מדהים, זאת אומרת, העסק עובד, אני אומר לך, אחרי שנה של בדיקה קצרה, אפילו יותר משנה של אנחנו יושבים ובודקים את החברה ואת הפלטפורמה, אגב, היא גם כל הזמן מתפתחת, זאת אומרת, אלא היא סוכנת אחת שאנחנו נותנים אותה בחינם, מי שרוצה יש עוד סוכנים לחברת מרקטים, שהם בעצם עושים עוד דברים, למשל קידום אורגני ברשתות, פרסום ברשתות, טרנדים ומגמות מוצריות, זאת אומרת, כי יש ממש מומחה לכל תחום, ואפילו אם אתה רוצה, אתה יכול פעם בשבוע להצטרף לישיבת צוות, שכל הבוטים עושים על העסק שלה, ואומרים מה אפשר לעשות בשבוע, כאילו אתה יושב עם צוות שיווק. מדהים.
ואיגל, אתה איש שיווק ותיק כבר, אני יכול להגיד. לא בוגר, אבל ותיק. ואתה מסתכל קדימה עוד 15 שנים, ואתה רואה את העולם שאתה מכיר משתנה באופן משמעותי, באיך שמשרדי פרסום עובדים, באיך שחברות עובדות בשיווק?
לגמרי. ולא עוד 10 שנים, וגם אני חושב שאפילו הרבה פחות מ-5 שנים. חייב להגיד פה ברמה האישית, בסוף, 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 שאני מנתח טרנדים ומגמות טכנולוגיות, תמיד העולם נחלק לשתיים, לפסימים שבטוחים שהכל הולך להיחרב ולא תהיה להם עבודה, ולאופטימים. אני שייך לאופטימים, אני גם יודע להוכיח, אין לנו פה מספיק זמן, להראות את זה גם מספרית, שכל פעם שנולדה טכנולוגיה, היא יצרה מאות אלפי, והונגשה לאמונים, יצרה מאות אלפי משרות חדשות. אוקיי? תחשוב כמה אנשי, אתה איש תוכן, ותיק ומוכר, אולי מהמובילים בישראל, תחשוב, פעם גוף טלוויזיה, היה לו יחידת תוכן של לא יודע מה, 100 איש, סתם אני אומר, כן. והם תפקו בתוכן. 1,000 איש במדינת ישראל תפקו בתוכן. כמה אנשים היום מתפרנסים מתוכן? 10,000. ברשתות, אינפלואנסרים, אורחים, צלמים ועוד ועוד ועוד. ולכן אני מאוד אופטימי. הכל הולך אבל להשתנות. מה זאת אומרת? כן, המון 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 פרוצדורות ונהלים ושיטות עבודה שיש היום פשוט יוחלפו, כי AI יודע לעשות אותם באופן יעיל. זה לא ייתר את האנשים, זה ייצר יותר דרישה, יותר פעילויות שיווקיות. אתה יודע, בעבר היו בישראל שני ערוצי פרסום, ועולם הפרסום, לא יודע, כלל כולו, 2,000, 3,000, 5,000 עובדים, היום עובדים בפרסום עשרות אלפי אנשים. ואני חושב שגם זה יקרה גם פה. זאת אומרת, הטכנולוגיה מונגשת. כן, שיטות העבודה של משרדי הפרסום, של השיווק, של אנשי השיווק בארגונים ובחברות, הולכות להשתמנות באופן דרמטי. אני יכול להגיד לך שאנחנו התמנו המון 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 כלים פנימיים, שהיום פשוט מייעלים את העבודה בצורה דרמטית. היום כתבות תוכן של בנק הפועלים, אנשי השיווק כותבים בעצמם, נעזרים בכלי AI, אבל רק בשביל הניסוחים ובשביל לאסוף מידע ולסכם אותו. והתוצר זה שיש לנו עשרות פריטים יותר שאנחנו מפרסמים, מה שהיינו עושים פעם, שהיינו שולחים בריף, היה הולך למשפט פרסום, היינו מחכים שזה קופי רייטר יכתוב, ומעבירים לו הערות וכן הלאה.
אני רוצה לחבר את המוצר של מרקטים לבנק עצמו, זה משהו שבעצם הלקוחות שלכם מקבלים, או שגם אני יכול לקבל את זה אם אני עסק ואני לא לקוח שלכם?
הלקוחות שלנו, כן, כן, קודם כל אתה יכול, כל אחד יכול להיכנס ולהירשם. המערכת עולה $99 לחודש, ללקוחות בנק הפועלים בחצי שנה הראשונה היא לא עולה כלום, בחצי שנה השנייה היא עולה $8.
הבנתי.
אז זאת הטבה משמעותית שמאפשרת לך לעבוד שנה, להתנסות ולראות אם אתה רוצה את זה. ומה יהיה בעוד שנה? נחליט בהמשך.
לא, גם מהצד של הבנק גם נתתם חיבוק גדול מאוד לעסקים. אני אומר, זה לפחות בדימוי שלכם ומהלך שלכם נראה מהלך מבריק. ותשמע, בכלל, העסקים הקטנים, אנחנו מדגישים את זה פה כל הזמן, זה לב ליבה של הכלכלה הישראלית, וקצת כואב לי שהמדינה לא רואה את זה, העצמאים לא זוכים למה שהם זכאים להם, אז אתה יודע, לפחות החיבוק כן, הזה.
אז אני אומר, זה באג'נדה שלנו, אנחנו שנה עבדנו על זה, זה לגמרי לא תעלול פרסומי, אתה יודע, בשביל...
אני חשדתי בהתחלה, אני מודה, אבל אני יודע שעכשיו לא, כן.
כן, בדיוק. זה לא התעלול הפרסומי של, אנחנו גם לא נוהגים לעשות דברים כאלה של לשים בשלט ביהלום בנק הפועלים שווה AI. אנחנו עושים הרבה דברים ב-AI, אבל המטרה היא באמת, 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 לתת כלי אמיתי לעסקים של הפועלים, ויש לנו מאות אלפים כאלה.
אי, חבל שלא הבאתי פה לשידור את הפרסומת של בולי גדול איתנו בנק הפועלים המיתולוגית, משנות ה-80 לוותיקים מאיתנו, אבל זה בסדר גמור. יגאל ברקת. כן, בבקשה, יגאל.
לא, אני היום בהסתכלות, אני אמנם כמעט 3 שנים בבנק, אבל בהסתכלות על ההריטג' עם הרבה מאוד כבוד, הבנק אמר לפני 20 שנה וקיים.
יפה. הוא גדל, זה בטוח. יגאל ברקת, סמנכ"ל שיווק בבנק הפועלים, תודה רבה רבה על השיחה.
תודה רבה יורם, וסוף שבוע טוב. אל תירא אחי, אל תירא. אל תירא
אחי, אל תירא. כן, האחים לוי, נירו לוי, רן לוי, אתם יכולים לשמוע את האיכויות של הגיטרה של רן לוי, ואת נירו, גיסנו, אחינו, ששר, והמילים של חנה גולדברג. בוקר טוב לחנה גולדברג.
בוקר טוב.
עוד אנחנו עוסקים בתוכנית בשכונה הזאת שאנחנו חיים, שקוראים לה מזרח התיכון, והנה בא שיר שמתלבש לנו בול בול על הדבר הזה. ככה זה אצלנו בשכונה. מניח שזו כוונת המשוררת.
כן. אני מנסה כל הזמן בתקופה הזאת לספר על הפצע המדמם הזה שלאט הופך לצלקת, פצע של השבעה באוקטובר, ומצד אחד. מצד שני, אני לא רוצה להחליש אותנו, אני רוצה לחזק אותנו, אני רוצה לחבר בין כל הישראלים, מכל הצבעים ומכל הדעות, וגם כל העניין של מושג האחים שהפך להיות כל כך טעון, האם באמת אחים אנחנו? והם שני אחים, ניר ואירן, ששרים ביחד, אירן הלחין, ניר שר וגם אירן שר, והבן של נירו שנפצע בנובה, והוא עדיין מתמודד עם זה. החרדות מול האופטימיות, אני רוצה לספר את הסיפור שלנו, ואני רוצה גם להביא שמחה ואופטימיות ותקווה, אני לא רוצה להפיל. אז ככה משם בא השיר.
אני תוך כדי ששמעתי את השיר פעם נוספת עכשיו, אל תירא, גם נשמע לי כמו אל תירא עם היי בסוף.
נכון.
Don't shoot, שאני לא יודע אם זו כוונת המשוררת, אבל תמיד יש לה רבדים למשוררת הזאת.
זה נכון. יש את, נכון, זה כתוב באלף, אבל זה גם רומז על ההי.
כן, למרות שקודם כל זה אל תירא, ובאמת, באמת, כולנו עברנו פה שנה של חרדות, לשמחת חלק גדול מאיתנו זה חרדות יחסיות, ויש כאלה שחוו את זה באופן אישי, כמו נירו ורבים אחרים.
נכון, וגם יש, האיום כל הזמן מתחלף, זה האיום האיראני, ואז האפגני, הימני, הטבריאני, האיום שבפנים, האיום שבחוץ, אנחנו כל הזמן מועדים לחרדות שמתחלפות.
מה היה הסדר פה עם השיר? השיר היה קיים וזה התלבש פתאום מול נירו? כמו שקורה לפעמים?
לא. כתבתי את השיר במיוחד. כתבתי, אני כל הזמן כותבת, ואני כותבת את מה שקורה, את הרגשות שלי, המחשבות שלי, הדעות שלי. אז אני כותבת את, ואת זה כתבתי כשראיתי בדמיוני את שניהם.
אוקיי.
אני עובדת עם ערן, אני עובדת על אלבום, אנחנו כל הזמן כותבים שירים. אבל השיר הזה ממש נכתב כשאני רואה בדמיוני שהם שרים את זה. ולכן גם יש כל מיני מנעדים בשפה, יש את מצד אחד התמונות שבראש לא מפסיקות להלום, אבל מצד שני יש גם את התוכן חרדות, אוכל סרטים, יש את ה... שפה הגבוהה יותר, הנמוכה יותר, את כל המנעד שיעטוף.
כן, זה, תדעת, מצד אחד האיום האיראני, האפגני, הימני, הטבריאני, הברקה, מצד שני, להיסחף, להתאהב, לרחף, להירגע.
כן.
ובכלל, אחים אנחנו, כן, אז כששני אחים מבצעים שיר, אז זה גם איזשהו מסר. אני מקווה שכל הרבדים האלה נקלטים אצל המאזינים ואצל אלה ש...
אני מנסה רק.
טוב, אז קודם כל ברכות על השיר הזה, אנחנו מאוד מאוד שמחים שהוא יצא, וכרגיל כיף לנו לשוחח איתך. שוחחנו לא מזמן, אבל עכשיו עם יוזמת טראמפ מיד זמזם לי שיר בראש, כי יש פה פנטזיות על זה שאפשר לפנות 1.5 מיליון, 2 מיליון איש ולבנות ריביירה, וזה נורא נחמד. אבל זה מאוד מתחבר לי עם זה שאין סוסים שמדברים עברית. גם את הרגשת את זה?
לא חשבתי על אנטארקטיקה, אבל הרגשתי את מה שאתה מרגיש.
כל כך זה, ואם פעם לא ידעתם מה עומד מאחורי המילים של אנטארקטיקה, אז הנה חנה ננצל זה שאת פה ותמיד מדברת על השירים שלך, להסביר מה עומד מאחורי זה.
אין סוסים שמדברים עברית. כתבתי אותו כשהבנתי שהתאהבות זה דבר שנגמר. ואז מה אתה עושה בעצם? אתה בהתחלה במין, נגיד, כשאתה מתאהב במישהו, אפילו ברעיון, זה לאו דווקא רק, רק זוגי, רק, אז ההתאהבות באיזשהו שלב נגמרת, ואז אתה מול הדבר עצמו, ומה אתה עושה עם זה בעצם? האם אתה ממשיך ומחפש את ההתאהבות הבאה, או שאתה פשוט אומר, אוקיי, כל ההתאהבויות נגמרות, כמו שכל האנשים מתים בסוף, אז ככה כל ההתאהבויות נגמרות בסוף, ואין סוסים שמדברים עברית. כמו שאין סוסים שמדברים עברית, ככה כל ההתאהבויות נגמרות. וכשאתה מבין את זה ומשלים, זה אתה הופך, אתה פשוט מתבגר, ואתה לומד לשמוח בדברים הקטנים, ולא לקפוץ מהתאהבות להתאהבות, 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 וכל פעם להמריא ולהתרסק, להמריא ולהתרסק. אני בעד להמריא.
כן.
אבל, וגם אפילו להתרסק, אבל להיות מודע לזה, ולא כל פעם להגיד, יו, חשבתי שהוא אהבת חיי, אבל מסתבר שהוא בכלל אסון חיי. להבין שזה, אוקיי, אני הייתי בתשטוש, בצף הורמונלי, זה עבר, אבל זה בסדר. אני עכשיו אהיה קצת בשקט, אני אשלים עם זה. זה סוג של ללמוד את הפשרות של החיים ולעשות את החיים שלך יותר טובים.
אני קורא לזה המנון ההתפתחות וההתבגרות, ככה אני רואה את השיר הזה, ולכל מאיתנו שעם מחשבות ילדותיות או מחשבות נאיביות, או שזה בסדר בשלב מסוים בחיים, אבל מה שנקרא, אין אנשים שלא מתים.
כן, המנון ההתבגרות זה נהדר, בדיוק זה.
וואי, כיף לשוחח איתך כרגיל, חנה גולדברג. תודה רבה, אז הנה אנטארקטיקה.
תודה.
תודה רבה.
בוקר טוב.
למה לא את, למה, למה לא את לא הולכת איתי? את לא אוהבת אותי. למה לא את, למה, למה לא את לא הולכת איתי? את לא הולכת איתי.
כמה שירים נכתבו על אהבה ועל זוגיות, כמה שזה מורכב, ואולי צריך לשמוע מכאלה שהם יותר ותיקים. השיר הזה של יהודה עדר, ומופע חדש, אהבה בת 20 פלוס, מפגיש, מביא את מיקי קם ואת יהודה עדר. דוגמה ומופת לזוגיות ארוכת שנים. בוקר טוב למיקי קם.
בוקר טוב.
בוקר טוב יהודה עדר.
בוקר טוב, תפסת אותנו על חם.
תפסתי אתכם על חם לגמרי. תשמעו, אתם
על חם, אבל בשני חדרים נפרדים.
כי ככה צריך. אתם מנוסים, אתם יודעים שככה צריך לעשות שיחת רדיו, אחרת זה לא יעבוד.
כן, נכון.
אז קודם כל, אתם הפול נומן והג'ון וודוורד של ישראל, לפחות בדוגמה לזוגיות של אנשים ידועים. מה פתאום מיקי מופע עכשיו?
האמת שזה לא מופע חדש בכלל, זה מין רטרוספקטיבה כזאת על החיים המשותפים שלנו. אנחנו לוקחים את האנשים, את הקהל, אל אחורי הקלעים של העבודה המקצועית שלנו, קצת לבית, קצת סיפורים מהזוגיות, קצת כזה, האמת שהמופע הזה נולד בקורונה. חשבנו כזה מה לעשות, וזהו, ויצאנו עם זה, ופתאום, אתה יודע, אנשים רוצים לראות את זה, אז נו, מבקשים, לא ניתן. זה לא מופע חדש.
בקורונה, והוא קיבל בוסט אדיר בזמן המלחמה, שצירפנו דניאל וייס, שהתפרסם עכשיו בכוכב הבא, צירפנו אותו להופעות שלנו, כי הוא תלמיד שלי מרימון, בוגר שלי מרימון, קיבל את שני ההורים שלו, במשך 3 חודשים, אני מופיע כמעט כל יום למפונים, לפעמים פעמיים, לפעמים 3 הופעות ביום, וההופעה איתו הייתה משהו מאוד מאוד מרגש, למיקי יש מנוע של אופטימיות בתוכה, ובתוך כל זה היינו מביאים אותו לשיר את אני גיטרה, והוא גם סיפר את הסיפור שלו. אז בעצם בתוך כל המופע הזה שלנו, שהוא רץ כבר כמה שנים, יש את הכוח הזה של האופטימיות של מיקי, אבל כל הזמן יש בצד את הכאב של המלחמה.
כן, שזו תקופה מורכבת של להופיע ובכלל לבצע, ואני רואה שאתם בתשעה בפברואר, זה ממש עוד מעט, בגרי בתל אביב, יום ראשון בגרי בתל אביב.
בגרי בתל אביב, 9:30 בערב.
יהודה, מוזיקה שדי דילמה איזה שירים לשים, נכון? גם מבחינת הקריירה, גם שלך, גם של מיקי.
לי יש קטע במופע, יש לי מופע אחר, אבל יש לי קטע ששואלים אותי, אז מה סוד הקסם שלכם? איך אתם מחזיקים כל כך הרבה שנים ביחד? אז אני אומרת, חוסר התאמה מוזיקלית. יהודה פשוט רוקיסט, רוק אנד רול, משהו בלתי נסבל, הבוב דילן שלו כבר עלה לי עד למעלה, ואני, באמת, אני ישראלית שמלצית חסרת תקנה. ואז אני נותנת את כל ההבדלים המוזיקליים בינינו, וזה יותר איזה מחיבור נורא נורא מצחיק ומרגש.
זה התחיל בלהקת הנחל, שם זה איכשהו התחבר, או שזה...
נכון, ב-74 היינו ביחד בתוכנית, אני הייתי הגיטריסט, הוותיק מיקי נכנסה ללהקה, התאהבנו.
נו, איזה עמדת פתיחה מצוינת.
זה שמחבר אותנו באמת, זה הישראליות הזו.
התאהבנו, אני ניגשתי אליו ואמרתי לו שיש לו חור בחולצה, אז הוא אמר אוקיי, אמרתי לו אני יכולה לתפור לך את החור, הוא אמר לי אוקיי, אמרתי לו אז תן לי את החולצה, בקיצור הוריד את החולצה, נתן לי אותה, וזהו, מאז אני תופרת לו ואת החורים בחולצות 50 שנה.
זה אמיתי, יורם, זה פשוט אמיתי,
מה שאומרת. נו, זה עמדת פתיחה מצוינת, הגיטריסט הוותיק, הקשוח המשופשף הזה של הלהקה, הזמרת החדשה שמצטרפת ללהקה, זה סיפור נהדר.
כן, תקשיב, יום אחד במלחמת המפרץ נאלצנו לעזוב את תל אביב ולנסוע להורים בכנרת, יהודה לקח את כל הגיטרות שלו, להסביר לך את הקשר שלנו. את כל הגיטרות הוא הכניס לתוך האוטו, אז הוא היה, כן, כדי לנסוע, ואז הוא מסתכל עליי ואומר לי, רגע, ואיפה את תשבי? זהו, זה הקשר שלנו.
למדלי, אני כבר לא זוכר את הסיפור, אבל כנראה זה נכון.
תשמע, אבל לשמחתנו, אתה עדיין מביא את הגיטרה לקדמת הבמה, הגיטרה שצריכה להיות בקדמת הבמה, אפילו בשיר הזה... שובה לטכנאי, אמר לי, וואו, איזה כיף, שומעים פה גיטרה ורוק אנד רול וסנר של פעם. ו...
נכון, נכון. לא, זה מהאלבום השני שהוצאתי יחד עם הארי ליפשיט, ועכשיו אנחנו מתכוונים להוציא עוד אלבום, ממש ממש בקרוב.
נו, בסדר, צעיר בתחילת דרכו, מה יכול להיות? בסדר גמור.
מה שרציתי להגיע לך למופע, כן. שבאמת, אני תמיד אמור מהיכולת של מיקי להגיע לכל כך הרבה אנשים שונים, אפילו בזמן של שהופענו בפוני, אני זוכר יום אחד שהופענו בדרום, בשני מלונות סמוכים שם למפונים מאשקלון, ואחרי זה לקיבוץ בארי, שהם היו שם באיזו תקופה, הם פינו אותנו למלך דוד או משהו שם בדרום, וזה פשוט הדהים אותי שאיך הם מקבלים את הדבר הזה, שנקרא מיקי. אני פשוט תומך בגיטרה. אני מרביצה אותה שמה.
איזה יופי. אני גם, האם הסוד לזוגיות הוא לא לעבוד יותר מדי ביחד? אני זוכר שפעם הגשתם ציפורי לילה, אבל בגדול לא עבדתם ביחד, נכון?
לא, ציפורי לילה זה היה מדהים. אני כל כך אהבתי, אני מכן, אני מת על רדיו, רדיו בעיניי זה הדבר הכי...
אני מסכים.
הוא הציל לי את החיים בתקופות שהייתי שביום כפר הנשיא, הייתי מקשיב למוזיקה ברדיו, אבל מיקי, בשבילה זה היה עול, זה היה מצחיק ש... באנו כל אחד מכיוון אחר, עשינו יופי של תוכנית, אבל מיקי אמרה, אין לי
כבר. לא, זה לא היה עול, אתה לא, זה היה, תראה, אנחנו לוקחים, אני באופן אישי, וגם יהודה, אנחנו לוקחים דברים נורא נורא ברצינות. אני מחיילת, יש לי תוכנית רדיו, אני מתכוננת שבוע, עכשיו, אי אפשר לעצור את העולם, יש לי מיליון דברים אחרים, יש לי הצגות, יש לי חזרות, יש לי צילומים, יש לי נכדים, יש לי שניצלים, יש מיליון דברים לעשות. יהודה רק מחליף את המיתרים בגיטרה.
אני מכינה את התוכנית בגלי צהל,
אני מכינה את החיים, יהודה,
נו, הסברתם הכל, הסברתם את ה...
יהודה אחראי על המיתרים בגיטרה, אתה יודע, הולך לו מיתר, אין, עולמו נחרב, ואני כל היתר, והיתר זה לא מעט.
ומיקי, את הרבה בתיאטרון, וכמובן גם במוזיקה, אבל זה בעצם... אף אחד לא מעורב לאחר בחיים המקצועיים. כלומר, אתם לא עובדים ביחד, אין לכם את המתכון המסוכן הזה.
זה נכון. לרוב, באמת לא, כמעט ולא ככה התנגשו הדרכים, למעט, אתה יודע, ערבים של משפחה וכאלה, אבל יהודה באמת, בתוך הרוק אנד רול, שלא לדבר על הפרויקט החייב, שנקרא רימון, והוא באמת כל כולו שם, ואני בתיאטרון, ובאמת יש לנו טעמים נורא נורא שונים. אני באמת לא סובלת את בוב דילן.
זה נכון, זה נכון, אני צאה בוב דילן.
אני לא מבינה מה הוא מוצא בו.
אבל מיקי, אסור הרי להגיד את זה, יש דברים שאסור להגיד. נגיד, אנשים ישר מתנפלים עלייך, אם את אומרת, ויש המון שלא אוהבים את בוב דילן.
אנשים שהתנפלו, ועם יהודה אני כבר בסדר, אז מה אכפת לי?
אבל כן מצאתי משהו שעבדתם ביחד, כי חיפשתי את שיר הפרידה, עד שיהודה יעשה לי ייחוד ללהקת דודה. זה פרויקט שהוא צריך לעבוד עליו, אבל זה...
אני רוצה. אני
מוכן לעבוד בזה בתור מתנדב. אני חושב שדודה זה אחד ההרכבים הגדולים שהיו פה.
אני אגייס אותך לדבר.
אני בתור חייל.
אני שאלתי את יהודה, תגיד, למה בעצם תמוז לא מתאחדים? למה אתם לא עושים הופעה?
אבל הוא מדבר על דודה, מיקי.
לא, תמוז התאחדו.
אני יודעת, אני עברתי רגע דירה, שנייה. למה אתם לא מתאחדים? אז הוא אמר לי, יש בעיה עם הפיליפיניות.
הפיליפינות
התאחדו. לא יודע, יש צלעות שקל להביא אותם, זה פשוט, יש דברים שמקדימו את זמנם, יש דברים שלא התאימו למדינת ישראל, ועדיין דודה, גם האלבום הוא מופתי בעיניי, וגם יש לו סאונד, וואו, ואני...
אתה יודע שכל מיני גיטריסטים, כמו גיא מזיג, אומרים שזה כאילו האלבום של חייהם, אני לא יודעת, בזמן אמיתי לא ידעתי את זה.
הקהל פשוט חיפש את ההמשך של דני סנדרסון וסיפורי פוגי וגזוז, ולכן בטח נותר פור פה כשהוא בא למופע של דודה. אז זה פרויקט אחד.
פשוט את הקצה בחזרה, אמיתי.
לפני שניפרד, שוב נזכיר, אתם בגרי ביום ראשון ב9:30 במופע שלכם, וניפרד עם שיר שכל כך מתלבש לי עכשיו טוב, כי גם מיקי מופיע בו, וגם אתה שם מאחורה בגיטרה, וזה בעצם ביצוע של בנות הזהב לשיר, יכול להיות שזה נגמר.
אוי, איזה כיף, נכון.
לא, אני בגיטרה, אני הספקתי את השיר הזה יחד עם אמיר לקנר.
נו, אז אתה רואה, אתה מתקן אותי עוד יותר. אני פשוט ראיתי את הקליפ, ואמרתי, אה, אני מכיר אותו. אז אתה הפקת, ובעצם פה רבקה מיכאלי ומיקי, וגם...
טיקי דיין,
וגם חנה לסלו, ובעצם... בדרך כלל אסור לגעת באריק איינשטיין, אבל פה זה יצא נפלא. אז...
אני אגיד לך, רציתי לי, זהו זה התבנו אותי, ארבעת הבנים, אני אמרתי לה, בוא נלחם בזהו זה.
בוא ניתן להם קונטרה נשית.
יפה. והשבוע גם מצוין יום הולדתו של שם טוב לוי, אז הזדמנות לפרגן לו על הלחן, המילים של יונתן גפן. מיקי קם, יהודה עדר, כיף לדבר איתכם, תודה רבה.
תודה, גם איתך. נפלא, תודה.
הנה, בנות הזהב, יכול להיות שזה נגמר.
אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי שומר עברי על סוס לבן בלילה שחור על שפת הכינרת טרומפלדור היה גיבור תל אביב הקטנה חולות אדומים ביאליק אחד שני עצי שקמים, אנשים יפים, מלאים חלומות ואנו באנו ארצה לבנות ולהיבנות
חרדה, זה משהו שמלווה אותנו בכל מיני מעגלים מי שחוו באמת טראומות בשנה האחרונה, כאב ומחוב ואלה מאיתנו שרק, ואני אומר עם מרכאות, ראו טלוויזיה וחיו עם טילים מאיראן, או קרובי משפחה, או בני משפחה שנלחמים בצפון ובדרום. תקופה של חרדה לא פשוטה. והאם יש לזה פתרונות קצת יותר טבעים, בוא נגיד, לא לקחת ישר את הכדורים? על זה בדיוק נשוחח עם תת-אלוף במילואים, דבורה חסיד, מנכלית מכבי טבעי. בוקר טוב, דבורה.
בוקר טוב, יורם.
לא ידעתי. ידעתי על המנכלית מכבי טבעי, אבל לא ידעתי על תת-אלוף במילואים.
כנראה שמרו את זה בסוד ממך.
מה זה אומר? את עדיין עושה מילואים?
חרבות ברזל עשיתי, כן. בתחילת המלחמה הייתי 40 יום במחדה לשבויים ונעדרים. באמת הייתה לי זכות לעזור ככל שיכולתי. אבל העיסוק העיקרי שלי היום הוא מנכ"לית מכבי טבעי.
כן, ובואי...
אני ציינתי את זה בהקשר של... כאילו, את פתחת את הנושא של מתח וחרדה. ולכולם היה מאוד קשה בתחילת דרך, בימים הראשונים הרי הם היו קשים ביותר, וגם אני חוויתי כמה חוויות, אבל לי היה יתרון שהכרתי את שירותי הרפואה המשלימה, ואני נעזרתי בהם. דוגמה לכך שזה מאוד עזר לי לתביר, להירגע, למשוק, כי באמת הימים הראשונים היום מועקה מאוד מאוד גדולה.
ובאמת זו מטרת שיחתנו, כי יש נטייה למי שמכיר בזה שיש לו חרדה והולך להיות מטופל, שזה כבר הישג, אבל הולכים לרופא ומקבלים כדורים. יש הרבה מאוד אנשים על כדורים, ובאמת באמת השאלה, האם אפשר ככל הניתן למצוא פתרונות אחרים?
לדעתי כן, אני מסתכלת בהתפעלות על מה קורה בעולם בשנים האחרונות. כאילו, הגישה... ואנשים פונים לרפואה האינטגרטיבית, שאנחנו לא מתיימרים להחליף את הרפואה הקונבנציונלית כמובן, לצידה. אנחנו רואים שאנשים פונים בגלל קשת שרוצים, לא רק המתח והחרדה, בגלל שהם רוצים, אנחנו רוצים תוחלת את החיים עלתה, ויש אנשים יותר מחלות כרוניות פונים אלינו, אנשים רוצים well-being, רוצים להרגיש טוב יותר. מה שמאוד תומך ועוזר, שיש הרבה מחקרים לאחרונה שמוכחים את היעילות של הטיפולים. וגם יש... אנחנו רוצים, אנחנו מקווים ואנחנו בטוחים שאנחנו נותנים שירותים בטיחות מאוד גדולה, בטיפול הוליסטי, הוא לא יקר, הוא לא חודרני, התוצאות מיידיות. ובמלחמה ראינו, וזה לא רק המלחמה, מאז הקורונה, אנשים שחווים כאב ומתח וחרדה ולחץ ופחד וחששות, הפרעות שינה וכאלה. יש לנו גידול ממש מהותי בפניות אלינו, ו... בעיקר כאלה שסבלו מקשיי שינה ופחדים ומתח. ומה שאנחנו, אני ראיתי את הנתונים בהתרגשות, ממש, במחקר שעשינו אחרי תקופה מסוימת, ושאלנו את אלה שפנו אלינו, וברור, אני פוחד ואני לא ישן וכולי, ושאלנו אותם האם הם הרגישו הקלה בטיפולים שהצענו להם. 84% אומרים, הרגשתי טוב יותר, זה הקל עליי. אני חושבת שזה וואו ענק, ה-84%, ו-54% אומרים, אני גם לא הולך עכשיו. הרפואה הקונבנציונלית, זה מייתר לי את הטיפול של פסיכולוג או פסיכיאטר או משהו אחר.
תני לי דוגמאות לטיפולים כאלה. אני מבין שבעצם אתה צריך להיות...
אני יכולה לדוגמאות. אני יכולה לדוגמאות, סוגי הטיפולים, וגם הבן אדם יכול לעשות עם עצמו לבד בלי שהוא פונה אלינו. אז קודם כל, הטיפול המוביל אצלנו, יש כמה וכמה טיפולים אחד, קודם כל הביקור. קודם כל, הביקור ככה מתמקד בהחזרה של האיזון של האנרגיות בגוף. זה מסיים מאוד בהפחתת מתח וחרדה, זה משפר את הזרימה של האנרגיה בגוף. גם הרפלקסולוגיה, שזה היה המוצר העיקרי שצרכו אלה שהתלוננו על מתח וחרדה. רפלקסולוגיה, כמו שכולם יודעים, זה ככה לחיצות מסוימות בכפות הידיים והרגליים, וזה משפר גם את הזרימה של הדם והאנרגיה בגוף, מאוד מקל על מתח וחרדה. זה משפיע על מערכות שונות בגוף, עצבים, עיכול, מערכת החיסונית, ואנשים מרגישים בתוצאות, הם כאילו... המחקר הכי נכון זה סביבות הרצון שלהם. אנחנו רואים כאלה שאנחנו מציעים גם נטורופתיה, תזונה טבעית נכונה. וגם התזונה מאפשרת, מייצרת, כאילו היא מרגיעה ומייצרת את החומרים הכימיים הדרושים הנכונים בגוף, זה מרגיע. העיסוי הרפואי כמובן, העיסוי, התוינה, השיאסו, הם עושים פחות יותר על אותם מנגנונים, הם משחררים את השרירים מהקיבוצים שלהם. הם עוזרים להרגיע את מערכת העצבים, הם משפרים זרימת דם, וזה מאוד מקל על תסמינים של מתח וחרדה, מאוד. גם צמחי מרפא דרך אגב.
כן.
שבבית אפשר לצורך אותם, אבל אנחנו יודעים להתאים להם את זה, כמו קמומיל, לואיזה, ולריאה, לבנדר, אלה צמחים שגם עוזרים להפחתת מתח וחרדה.
וואי, כמה שאנחנו צריכים את זה. דבורה, חסיד, תסבירי לי איך זה עובד. זה חלק ממכבי, אתה צריך להיות חבר במכבי? אתה...
כן.
אוקיי.
אנחנו...
ואני משלם על זה כמובן תוספת. איזה תוספת אני משלם על זה?
נכון, אני בסדר גמור, אני אתייחס גם לזה. כן. אנחנו חלק מקבוצת מכבי, אנחנו נותנים שירותים רק לחברי מכבי, יש לנו 100 מרפאות שפרוסות בכל רחבי הארץ, מקריית שמונה ועד אילת. בשביל 1,500 מטפלים, כדי לקבל טיפולים במרפאות שלנו, צריך להיות חברי מכבי, ואת הטיפולים שלנו נותנים רק במסגרת השב"ן, שירות בריאות נוסף, שעליה משלמים. אז המחירים של הטיפולים הם ממש סבירים לגמרי, הם יכולים לנוע בין 60 ל-70, תלוי איזה טיפול שקלים כמובן. כן. אתה משווה את זה למה שאתה משלם בקליניקות פרטיות, זה אין בכלל מה להשוות. וגם חלק מהמטופלים שלנו מקבלים החזר מהביטוח שלהם, זאת אומרת, אנחנו נותנים להם כמובן פירוש של מה שהם שילמו, הם פונים לביטוח שלהם, הם מקבלים חזרת הכסף, חלק מהכסף.
ואת המוצרים, את המוצרים שהרבה פעמים הם אותם מוצרים טבעיים שאנשים כמוני ואחרים קונים בחנויות טבע, זה מוכרים גם בבתי מרקחת של מכבי? או שזה...
יש, בבתי מרקחת של מכבי יש, כן, בפארם יש מוצרים ללא מרשם רופא, אנחנו במכבי טבעי נותנים, אנחנו עכשיו נתחיל עם פרחי בר, המוצרי המופציה שלנו הם מוצרים טבעיים שאנחנו נותנים מרשם אצלנו וקונים את זה אצלנו.
אוקיי.
יש לנו מוצרים שנמכרים במכבי טבעי. ואני רוצה להגיד לך שאני מסתכלת בהתפעלות, אני לא באתי מעולם התוכן הזה כמו שאתה מביא.
כן.
אני מתפעלת מכך שאנשים, קודם כל, באים, זה כאילו צעידה ברגליים, אני פותחת בין 6 ל-8 מרפאות בשנה, זה קצב מדהים, אף אחד לא עומד, כאילו, ממש לא עומד לידינו. ואני מסתכלת על דיווחי שביעות רצון, 97% מהמטופלים אומרים, אני מרוצה מאוד. זה משהו שאנחנו לא מכירים בכל הרשת, יש לנו רשת מעולה במכבי, קבוצה עם מכבי פארם ומכבי דן וכל המרפאות המעולות של מכבי, ועדיין רמת שביעות הרצון אצלנו היא משהו שהוא באמת נדיר באיכותו.
האם הרופאים...
זה מאוד אישי ונוגעים בהם, זה מאוד אישי וזה הוליסטי, וזה גם... הרפואה המשלימה גם מאפשרת, ברגע שאתה מטפל בנושא מסוים, אז המטפל יכול פה זמנית, גם הוא שומע מה יש לך, הוא שומע למה באת, למה זה מתלונן. הוא יודע באותם 20 דקות, חצי שעה שאתה אצלו, לתת לך עוד מענים, דברים נוספים שאתה מציף.
כן.
זה נפלא.
דור, רציתי לדעת, בעבר הרופאה הקונבנציונלית והרופאים התעלמו, אני יודע שבשנים האחרונות יש רופאים שמפנים לרפואה טבעית.
נכון.
וזה כבר במודעות של רופאים, שכבר לא חייבים לתת את התרופה, אלא אפשר להפנות אותם במקרה שלכם למכבי טבעי?
וואי, שאלת, אמרת, ממש שאלת מיליון דולר. אם יש משהו שמרגש אותי בשנים האחרונות, אנחנו עובדים בזה, שהרופאים של מכבי מפנים אלינו מטופלים. אנחנו גם, גם מכירים על רופאים, אנחנו מכשירים אותם, את מי שרוצה, אנחנו מכשירים מטפלים ממכבי, כדי להגדיל מודעות בתחום בריאות האישה, בריאות הילד, אלו ש, כאילו, תחומים שאנחנו יודעים, פיזיותרפיה, אנחנו יודעים שזה עוזר. יש אנשים שבאים אלינו, ולא הולכים למרכזי הפיזיותרפיה, והם אחרי הטיפול סבל, אומרים, הטיפול התייתר. אז אנחנו אומרים יותר ויותר, רופאים מהרפואה כמובן הקונבנציונלית,
כן.
שבאים אלינו להכשרה, והם מפנים אלינו, מטופלים, והם מבינים שזה לא בפינקום, כי הרופא מרגיש גם אחריות לתת סל איזשהו אסנל של טיפולים למטופל שלו, כי הוא רוצה שהמטופל יהיה בריא. ואם המטופל יהיה בריא, זה גם איקס, תרופה כזאת או אחרת, וגם לעשות טיפול, והכל ביחד יהפוך אותו לשלם בריא, אז הנה הרופא עשה את שלו, הרופא
כן.
מרוצה מזה.
בטח אם זה דקה לפני.
יש מודעות הרבה יותר גדולה.
כן, דקה לפני שמפציצים אותנו בכדורים, יסלחו לי יצרני התרופות.
כן.
אנחנו בעד הרפואה הקונבנציונלית, אני מאמין בה, אבל אנחנו גם צריכים לבדוק דברים אחרים שעובדים. בטח הם יכולים לחסוך מאיתנו את הצורך הזה בתרופות ודברים אחרים.
אבל אני יכולה להגיד ככה, בוודאות שתראי, הרפואה הקונבנציונלית נותקת כלים פרקטיים, היא לא מנותקת מהמקיאות, היא עובדת בשיתוף פעולה עם הרפואה המשלימה, זאת אומרת, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה איתם. זה שני עולמות שעובדים מאוד יפה אחד עם השני, והם משפרים את מצב המטופלים. עכשיו, אלינו באים אנשים גם לא חולים, אלינו באים אנשים שרוצים להרגיש יותר טוב, באים בגלל well-being, הם רוצים להרגיש שלווה ורוגע, והם רוצים להרגיש שהם יוצאים מאיתנו, אתה צריך לבוא לבקר במרפאות, ממש, אני מקווה שאתה חבר מכבי.
אני הצטרפתי, גילוי נאות, הצטרפתי עכשיו בינואר. אני מה זה, אני חדש. בגלל זה אני שואל אותך את כל השאלות, לא ידעתי שום דבר.
מעולה, ואיפה תגר יש לנו מרפאות בכל הארץ?
תל אביב, עיר קטנה במרכז הארץ.
נהדר, יש לנו מרפא שפתחנו לפני מספר חודשים ענקית ברמת אביב, ויש לנו מרפא גדולה בסרונה, ממש במרפאות שלנו, אתה נכנס, אתה באווירה של... זה
אווירה של ספא?
מקסים שיכול להיות, זה נקי ושירותי ו... ואצלנו המטפלים, כשאתה מגיע, לא קוראים לך ברמקול, מספר 28 תיכנס. יקשור לך, המטפל ניגש, יורם בוקר טוב.
נמסתה.
יקח אותך לחדר, יחזיר אותך למתאמת. הכל באווירה באמת ממש ממש נעימה ולמזמינה וכיף להיות. וכל הכבוד לך, הנה עשית מעשה נכון.
לא קל, לא קל, זה כמו לעבור ספר.
נכון, אתה צודק, אבל אתה תראה שעשית החלטה שהיא, כי מכבי זה לא רק שירות רפואה משלימה, מכבי זה גדול, טכנולוגיה.
אבל אני פה לא לעשות לך פרסומת, אני פה להפנות אנשים לדרך הטבע ודרך הטיפול הטבעי, ואני שמח שלקחתם על זה בעלות בתחום הזה. אז בכלל, בוא נעודד אנשים לחיות נכון, לחיות בריא. דבורה חסיד, תת-אלוף במילואים, מנכ"לית מכבי טבעי, תודה רבה על השיחה.
תודה רבה
לך, יורם, נהניתי
לשמוע ולדבר.
נתראות.
תודה רבה.
שנה מאוד מאוד מורכבת לכל מי שחשב שאנחנו נחיה פה בשלום עם אויבינו ועם שכנינו, אבל בפנים יש פה גם עתיד משותף שצריך לבנות אותו עם ערביי ויהודי יהודים בישראל, ערביי ישראל ויהודים בישראל. איש הפרסום רוני הראלי השיק ממש בימים האחרונים ספר שכתב יחד עם דוקטור עמר ג'ריסי, עתיד משותף ליהודים וערבים אזרחי ישראל. בוקר טוב רוני.
בוקר טוב, יורם.
ואני מבין שאתה בעצם מנהל מיזם שקוראים לו ערים מובילות שינוי.
נכון.
אז כיף לשמוע על המיזם הזה, אני עוד זוכר אותך בתור אחד שמבין היטב את שוק הפרסום בישראל בכלל וגם לערביי ישראל בפרט.
כן, בעבר ניהלתי את פרסום אריאלי וגם הייתה לנו חברה בשם ערבסק, ויותר מאוחר חברה בשם מגזרים, ערבים, רוסים וחרדים ביחד. אבל ללא ספק, ובארבע השנים האחרונות התחברתי עוד יותר לשתי אוכלוסיות, ערבים ויהודים.
כן. ונו, איך עושים את זה? כלומר, מה מטרת המיזם הזה, ערים מובילות שינוי?
כן, הבעיה, באופן עקרוני יש נתק, באופן כללי אנחנו מדברים, תמיד יש יוצאים מן הכלל,
כן.
יש נתק בין יהודים וערבים אזרחי ישראל, וזה לא עושה טוב למדינה מכל הבחינות. אנחנו רואים מה שטוב, שאנחנו רואים כשזה עובד במקומות שיש חיבור לאורך זמן, כמו בתי החולים, כדורגל. ברגע שיש אינטרס משותף, אנשים באים לא כדי להכיר אחד את השני, אלא כדי לג'וב מסוים או לעשייה מסוימת, ואז הם מכירים אחד את השני. הנושא שלנו אומר, חייבים לחבר יותר את שתי האוכלוסיות לטובת המדינה. אנחנו לא פונים לאחת האוכלוסיות, אנחנו לא באינטרס לאחת מהם, אלא לטובת החיבור ביניהם. והבנו די מהר, דרך אגב, התחלנו כבר לפני ארבע שנים, במרץ 21, ובטח היום, לאור מה שקרה, ברור שבאופן כללי ליהודים אין סיבה או אין רצון להכיר במיוחד ערבים. לערבים, כמו כל מיעוט בעולם, ובטח כאן, חייבים להכיר את הרוב, את היהודים, כדי להיכנס לעבודה, לאקדמיה, ללמוד את השפה. והשאלה איך עושים את זה, איך עושים את החיבור הזה, שבעצם ייצור מנופים טובים יותר לטובת המדינה.
איך עושים את זה, רוני?
אז איך עושים את זה? זה באמת תהליך שעברנו, וגם הקמנו תוכניות שבדקו את זה, זה שתי תוכניות. בעצם עלינו על רעיון שלכאורה היום נראה פשוט, שזה אינטרסים משותפים. מה יוצא לי מזה? תוכנית למשל שעשינו לה פיילוט בכפר קאסם וכפר סבא, זה היה יותר קורס ביזמות. אנשים מכפר קאסם, כפר סבא, הגיעו ללמוד יזמות, לא הגיעו כדי להכיר ערבים או יהודים, ותוך כדי הקורס עצמו פתאום גילו כולנו בני אדם, אנשים מכפר סבא שקודם ראו אישה עם חיג'אב ערבייה, חשבו אולי שהיא מתפללת כל היום, ופתאום גילו שהיא רופאה, היא מנהלת, בעצם אנשים הם אנשים. פשוט אנחנו חיים עם הסטיגמות מחוסר היכרות. הנושא, עשינו בלוד תוכנית מדהימה בין תלמידים משני בתי ספר, ערבים ויהודים, יש עוד כאלה במדינה, ולמעשה שם האינטרס המשותף של התלמידים וקודם כל של המנהלות שיזבו את זה והובילו את זה, זה שיפור השפה. חשוב מאוד בערים מעורבות, אנחנו די מתמחים היום יותר בערים מעורבות, שם יש די הרבה בעיות, והנה זאת דרך כתוצאה מאינטרס משותף של שיפור השפה, פתאום פעם ראשונה ילדים, נערים בגילי 15-16, הכירו לך את השני וראו שהשד לא כך נורא.
כן. אני, לפי מה שאתה אומר, שצריך לזהות בסוף אינטרסים משותפים, אז באמת יותר קל להתחיל בערים מעורבות, כי שם האתגר העירוני, בעצם האתגר של חיים משותפים, נמצא שם לאוכלוסיות שיכולות לעבוד ביחד. אז זה באמת יותר מתאים לערים כמו חיפה או לוד או רמלה?
כן, אז כרגע, תראה, לגבי הנושא של חיים משותפים, אני מהאנשים שאומר שאין חיים משותפים, אני גם לא משתמש במשפט הזה. חיים משותפים, כשאתה מדבר עם ערבים בעיר מעורבת, לדוגמה כמו אקו, ואישה ברחוב אומרת לך שהיא אזרח סוג ב', היא לא מקבלת את אותו attention מהעירייה כמו היהודי, אז זה בטח לא חיים משותפים. אנחנו מדברים על עתיד משותף, זה תהליך שכבר קיים ובהרבה מקומות זה עובד, וצריך לעבוד על זה ולבנות את זה, וסך הכל זה רק יחזק את המדינה שלנו. ואתה צודק, ערים מעורבות הן די בעייתיות, יש נתק, גרים באותה עיר, אבל לאו דווקא מכירים אחד את השני, וכן, עבדנו בלוד, עכשיו אנחנו עוברים לחיפה. חיפה נתפסת כעיר מעורבת יותר חיובית, אבל עדיין גם שם יש את הבעיות, ובטח היום אחרי המלחמה, אז שם אנחנו מקימים מיזם, תוכנית גדולה שקשורה, נקראת Urban Impact. Mm-hmm. התוכנית בלוד נקראת Urban Dialogue, אנחנו לא משתמשים אף פעם במילים כמו קדימה ושינוי וסיכוי ושלום, אלה תוצאות, אבל אנחנו הולכים על דברים שקשורים לתכלס, למה בן אדם מחפש, רוצה כן. להקים עסק לחיים שלו, אנחנו מושכים אותו לשם, ואז הוא רואה פתאום, הוא עובד יחד ערבים ויהודים, והם מכירים, והחוכמה לקחת את התוצאות האלה למדיה, להעביר את זה לעם ישראל.
ובאמת, אני מתחבר גם לדברים שמופיעים בספר שלך ושל דוקטור ג'רייסי, שבסוף הדברים באים מהשטח. זה הפתרון שלכם, לא לחכות ליוזמות ממשלתיות, אלא שהדברים יצופו מלמטה.
ולא ספק, בישראל עצמה, קודם כל יש הרבה מאוד מיזמים בישראל. אנחנו הולכים בצורה מאוד חדה לנושא של החיבור בין שתי אוכלוסיות, ו... ערים מובילות שינוי, זה ללא ספק הדברים קורים מתוך העיר, מתוך הצרכים של העיר. למשל, התוכנית בחיפה, המיזמים שיקומו חייבים לענות על צרכים חברתיים של, או נקרא לזה אתגרים חברתיים של תושבי העיר, כמו ביטחון אישי, אלימות במשפחה, תעסוקה לצעירים. והיום בעולם יש הרבה מאוד מיזמים חברתיים כאלה, עם אימפקט חברתי, שהופכים להיות עם רווחיים וגם אמורים להיות יותר טכנולוגיים כדי שיוכלו לפרוץ יותר. אז אנחנו מצד אחד גם מחברים ערבים ויהודים, הם בדרך כלל הם יהיו אקדמיים מעל גיל 25 באופן כללי, פותרים, מנסים לפתור בעיות שמקשות על תושבי העיר, וזה כל עיר מעורבת, וגם נותנים לחיפה באמת את כבוד שלה, שהיא עיר פורצת דרך בתחום הזה של חיבור בין ערבים ויהודים.
רוני, מאיפה בא המימון?
אין כל כך מימון. תראה, את ארבע השנים האלה עברנו, פה ושם קיבלנו, פה ושם אני גם השקעתי ועוד חברים מסביב. כרגע, ממש בימים אלה, אנחנו יוצאים לגיוס מול כ-10 קרנות אמריקאיות, כי חשוב היה לעבור את ה... אני קורא לזה שני פיילוטים, אחד בלוד של בתי ספר, אחד בכפר קסם הזה למיזמים המשותפים, והיום אנחנו יכולים להראות תוצאות, ועד קרנות מתייחסות אלינו, וגם אנחנו נפנה לחברות, במקרה של חיפה, נפנה לחברות באזור חיפה, יש שם אזור, אתה בטח מכיר, מאוד חשוב, של מתם, ועוד חברות אחרות. עכשיו, חיפה היא לא יחידה. כמובן, היינו רוצים גם לפעול ביפו, תל אביב-יפו. יפו עיר לא קלה, כנ"ל אקו.
אקו גם כן, כן.
אבל נתחיל בחיפה עכשיו.
לא, לא, זו התחלה נהדרת. טוב, חשוב מאוד, אני מקווה שאתה יודע, גם המדינה, מבלי שהיא תצטרך להתוות מדיניות מלמעלה, אבל תבין שכשזה בא מהשטח זה עובד, ותביא את המשאבים לדברים הכל כך חשובים האלה. רוני אריאלי, מנהל מיזם ערים...
רציתי רק...
כן, בבקשה, רוני.
יורם, רציתי רק להוסיף, התחלנו בסדרה של אירועים, היה הראשון בבניין של צ'ק פוינט, בשמיני לינואר, ב-24 לפברואר, שזה עוד כשבועיים, יהיה עוד אירוע, ידברו שם אנשים, יהודים, ערבים, בנושא של עתיד משותף. עכשיו, מי שרוצה להיכנס לאתר שלנו, ערים מובילות שינוי, יגלה שם גם את הטלפון שלי, את הסלולר, והוא יכול בוואטסאפ לפנות אליי, ואם עדיין יהיה מקום, נזמין אותו
הדר.
או אותה לאירוע שלנו, שזה כמובן אתה גם מוזמן יורם, אני מקווה שאתה תגיע.
בכיף, בכיף, וכל כך חשוב. רוני אריאלי, מנהל מיזם ערים מובילות שינוי, ואיך נגדיר את זה בעדינות, אני אומר, מאבות המזון של עולם הפרסום הישראלי, חברים. אחד אבות המזון. רוני, תודה רבה.
תודה לך, יורם.
בואו נערים קצת את הקצב פה עם משהו לטיני, כי זה מוביל אותי לשיחה שתהיה לנו אחרי השיר הזה. יש שיר שקוראים לו דומבי מסנדסטוד, ופה הוא קיבל עיבוד לטיני מדהים של סנטה אזמרלדה. הנה.